אחד הנושאים המרתקים ביותר בתולדות האמונה הוא הניסיון לעקוב אחר שינוי משקלם של נושאים מסוימים לאורך הדורות והמשמעות הרוחנית של זה. לדוגמת היחס לקברים, כאשר אנחנו לומדים בתורה שבכתב, אנחנו לא מוצאים שום משמעות לקבר, ואפילו יותר מזה, אנחנו מוצאים מאבק הלכתי בדרישה אל המתים, בקשר אל המתים, מת מתמה, ממת צריך להתרחק, סליחה, לא לבוא בקרבתו ולא לבוא באוהלו ולא מגע ומסע ואוהל וכדומה. לעומת זאת, נושא הקברים הפך להיות, הייתי אומר, הנושא הכי מפעים, הכי מרכזי, המקומות הקדושים, שאומרים היום המקומות הקדושים, ואתם יודעים, אבל במדינת ישראל המקומות הקדושים, זה אחריות על קבר רשב"י, על מערת המכפלה וכדומה, ועד לפסיקות הלכה, על פי תורת הסוד, אולי המרחיקות הלכת ביותר, שמותר לכהנים להיכנס לקבר רשב"י או למערת המכפלה, כי קברי צדיקים אינם מטמאים. וזה תהליך מאוד מעניין, איך זה עבר ממקום קדוש, סליחה, ממקום טמא, ממקום שצריך להתרחק ממנו, ממקום שכהונה איננה מתקרבת אליו, למקום קיצוני מאוד בתחום, כפי שאמרתי, עד העובדה שקברי צדיקים אינו מטמא. יצא על זה ספר של הרב ליכטנשטיין על העניין, אבל לא הרב ליכטנשטיין של הר ציון, אלא הרב ליכטנשטיין מנווה דניאל, הרב יחזקאל ליכטנשטיין, שזו הייתה עבודת הדוקטורט שלו, גם ניסיון לעקוב אחר השינויים ביחס לקבר. זו דוגמה אחת מיני דוגמאות רבות. מה שהופך את הדברים לעוד יותר מעניין זה העובדה שהתקופה המאוחרת משתקפת, וגם בנושא שלנו תכף נדבר על זה, בספר בראשית. כלומר, בספר בראשית דווקא יש משמעות לקבר, פרשת חיי שרה וכדומה, מצבת קבורת רחל, ואז זה הופך כמובן את התופעה הזאת להרבה יותר מרתקת ולהרבה יותר מעניינת. כך דוגמה שנייה, שאלת למה אסור להתחתן עם גויה? אסור נישואים עם גויה. עכשיו, אם אנחנו קוראים בתורה את המקומות שבהם התורה אוסרת להתחתן עם גוי, אתם תוכלו לראות בצורה עקבית ושיטתית שאין איסור להתחתן עם גויה. יש איסור להתחתן עם עובדת עבודה זרה. כלומר, תמיד שאלת הנישואים עם גוי, בין נישואי תערובת, נוגעים לשאלה פן ניסיתך, פן זה, ואכלת מזבחו ולחמו ועוד כהנה וכהנה. תמיד איסור נישואים קשור לאיסור עבודה זרה. לעומת זאת, מימי בית שני ואילך, אנחנו מוצאים שיש איסור נשיאת גוי ברמה הטוטלית של זרע קודש במאה ארצות, כלשון נחמיה. ושוב, זו תופעה שלא מופיעה במצוות, בנבואים וכדומה, אבל כן מופיעה בספר בראשית. שהרי בספר בראשית, נניח בתחילת פרשת חיי שרה, אנחנו מוצאים את התופעה הזאת של לא תיקח אישה לבנים מבנות הכנעני אשר אני יושב בקרבו, קימל ארצי וכדומה. ואפשר למצוא עוד נושאים מאוד מרתקים בעניין הזה, למשל תפילה, שזה, אם תבדקו גם כי את המעמד ההלכתי של תפילה לא תמצאו אותו בתורה, אבל כן בצורה מאוד עקבית בימי בית שני ואילך ובגלות וכדומה ובספר בראשית, אבות תקנו תפילות וכדומה ועוד נושאים. אבל הנושא הגדול מכולם, המרתק מכולם, אולי משמעותי מכולם, של העובדה שהוא אחד מעיקרי אמונה, זאת השתיקה המוחלטת של התנ"ך מעניין העולם הבא. עולם הבא, שהוא עיקר אמונה לדעת כולה, זאת אומרת גם לדעת אלה שלא מקבלים את כל 13 עיקרים כמו הרשב"ץ וכדומה, שאמרו שיש רק שלושה עיקרים, גם הם אמרו, העיקר האחד הוא מציאות השם, העיקר השני הוא תורה מן השמיים, והעיקר השלישי הוא תורת הגמול. ועולם הבא נהפך להיות מרכיב כל כך מרכזי בכלל בתודעת החיים. העולם הזה דומה לפרוסדור, העולם הבא דומה לטרקלין וכדומה. אין לו לכאורה זכר בתנ"ך. עכשיו, זה לא רק שאין לו זכר בתנ"ך, אלא גם במקומות שממש מתבקש שיהיה לו זכר בתנ"ך. אני אומר את כל זה כי אני מבין שלומדים, רבי ליל ביקש ממני את הקדמות הרמב״ם, ואתם עוד מעט תגיעו לעניין העולם הבא וכדומה, אז אני עוסק בשאלה טרומית בעניין הזה. מה זה, מה הכוונה מקום מתבקש? אני אתן שלוש דוגמאות למקום מתבקש. האחד, קודם כל, בפרשיות השכר והעונש. פרשיות השכר והעונש של התורה, של הנבואה, הן כל כך גשמיות, כל כך ארציות. מי מראה, אולי זה הפעם הראשונה שיש פרשיית זה, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאיך, ועד והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ונתתי מטר ארצכם בעיתו יורר ומקוש. זה השכר וזה העונש. וכל כך מתבקש שתאמר איזושהי מילה על העולם הבא, גורמיש, אין אף מילה. דוגמה שנייה למקום מתבקש, זה פתרון שאלות צדיק ורע לו רשע וטוב לו. הרי כל כך מתבקש, וכל הראשונים בעצם שמוסקים בשאלות צדיק ורע לו רשע וטוב לו, כל כך מחנכים אותנו לומר, החשבון יסגר בעולם הבא, הוא לא נסגר פה בעולם הזה. והוא לא, זה לא, לא כאן. ובסופו של דבר, כל החשבונות וכל העניינים בעולם הבא נסגרים, ואין בזה, אין, זאת אומרת, קשה למנות, או אפשר למנות, בסופו של דבר, כל כך הרבה, עשרות פעמים, ששאלת צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, עולה בתנ"ך, ואף לא פעם אחת יש את התשובה, בעולם הבא זה יסגר. בעולם הבא יהיה בסדר. ככה, דוגמה אחרונה, אולי שהזכרנו אותה מקודם, בתוך תורה שבעל פה, אבל העולם הבא כהתמודדות עם שאלת האיסורים של האדם עצמו. האיסורים, הכאבים, בכלל החידלון של האדם בעולם, וכל כך אתה מצפה שהתשובה תהיה העולם הבא, שום דבר. גם כאן, אני אומר בהערת אגב, המקום היחידי שמוזכר הרע, העיקרון של גן עדן, זה ספר בראשית. זה, כן, אבל זה לא מוזכר לא מוזכר באותו הקשר של עולם הבא שאנחנו רגילים להבין, כי בכל זאת, הלא דבר הוא, אבל לא על זה באנו לדבר. כלומר, לא באנו לדבר כל כך על ספר בראשית, אלא על הניסיון לענות על השאלה, איך מתמודדים עם ההיעדר המוחלט של העולם הבא מתוך התנ"ך. מתוך הזה. זו באמת שאלה מאוד 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 מטרידה. עכשיו, אני רק רוצה לנתח את השאלה. התשובה לשאלה הזאת יכולה להיות בגדול אחת משלוש. ליתר דיוק אחת משתיים, אבל האפשרות השנייה מתפצלת לשניים. אתם יכולים לשמוע את הרב ליכטנשטיין כאן, אבל זה כאן גדלתי, אז מה אני יכול לעשות? האפשרות הראשונה היא כמובן לא להסכים עם ההנחות. ולטעון שהעולם הבא כן כתוב בתנ"ך. ומי שטען את זה, זה הרמב״ם. בואו נקרא את ההלכה הראשונה שנמצאת ברמב״ם. הרמב״ם לא הסכים בכלל עם כל ההקדמה לשיעור הזה, והוא היה עושה ככה לנזה, והיה זורק אותי, מתרגל אותי עם כל המדרגות, ולא היה מסכים לנתונים. וכך הרמב״ם פותח, הטובה הצפונה לצדיקים היא חיי העולם הבא, והיא החיים שאין מוות עמהם, והטובה שאין עמה רעה. הוא שכתוב בתורה, שמים לב? הוא שכתוב בתורה, למען ייטב לך וארכת ימים, מפי השמועה למדו, כן, הלכה למשה מסיני, למען ייטב לך לעולם שכולו טוב, וארכת ימים לעולם שכולו ארוך, וזהו העולם הבא. אז אם כן, הרמב״ם דבריו מאוד נוכחים ומאוד חדים, ובעצם הרמב״ם טוען, העולם הבא כן כתוב בתנ"ך. הרמב״ם עצמו מתמודד עם הבעיה הבעיה לא רק שעולם הבא לכאורה לא כתוב בתנ"ך, אלא שכל מה שכן כתוב בתנ"ך לכאורה הוא ההפך. כן, כל מה שכתוב בתנ"ך זה שכר ועונש בעולם הממשי, בעולם הגשמי. ועל כן, תשובת הרמב״ם, זה שעולם הבא כתוב בתורה, היא עדיין לא פותרת את הבעיה. כי הדברים הם ברוחב מאוד גדול. ואז הרמב״ם מעלה את השאלה, מאחר שנודע בפרק הבא, בהלכות תשובה. מאחר שנודע שמתן שכרן של מצוות והטובה שנזכה להם, אם שמרנו דרך השם, הכתוב בתורה היא חיי העולם הבא, שנאמר למה ניטב לך וארכת הימים, והנקמה שנוקמים מן הרשעים שעזבו אורחות הצדק הכתובות בתורה היא הכרת, שנאמר יכרת יכרת הנפש היא עוונה בה. מהו זה שכתוב בכל התורה כולה, אם תשמעו יגיעו לכם כך, ואם לא תשמעו יקרה אתכם כך וכל אותם הדברים בעולם הזה, כגון סובה ורעב ומלחמה ושלום ומלכות ושפלות וישיבת הארץ וגלות והצלחת מעשה והפסדו ושאר כל דברי הברית. אז אם כן, אומר הרמב״ם, כל אותם הדברים אמת היו ויהיו, בזמן שאנו עושים כל מצוות התורה יגיעו אלינו טובות העולם הזה כולן, ובזמן שאנו עוברים עליהם תקרנה אותנו הרעות הכתובות, ועכשיו המשפט המרכזי, ואף על פי כן, אין אותן הטובות אין סוף מתן שכרן של מצוות, ולא אותן הרעות אין סוף הנקמה שנוקמים מעובר על כל המצוות. ואני מניח שאתם מכירים את ההמשך, אני לא אשחית את זמנכם. בגדול, התשובה של הרמב״ם היא, אין פרשיות שכר בעונש בתורה. הפרשיות שלות בתורה הן בבחינת הבא להיטהר מסעים והבא להיטמא פותחים לו. כלומר, אם מה שכתוב, והיה אם שמוע תשמעו על מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, אז אני אקל עליכם. אני אקל עליכם להמשיך ככה, כדי שתוכלו לקנות את העולם הבא. ונתתים את ארצכם בעיתו, יבואו מלכוש, וספתה דגניך, ותירשך, ויצריך, וכדומה. ואם אתם לא תלכו בדרך הזאת, אז אני אסיר מכם את כל הטובות העולם הזה, כדי שיובדו ברשעם וכדומה. כן? נקראת ארבעת השורות האחרונות, נמצא פירוש כל אותן הברכות והכללות על דרך זו. כלומר, אם עבדתם את השם בשמחה ושמרתם דרכו, משפיע לכם הברכות האלו ומרחיק הכללות מכם, עד שתהיו פנויים להתחכם בתורה ולעסוק בה כדי שתזכו לחיי עולם הבא ואיתה וכדומה וכדומה. כן, כן, זוהי משנת הרמב״ם. כמובן שמשנת הרמב״ם היא מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, בגלל סיבה אחת, בגלל שזה לא נראה שזה נכון, קיצור, זה לא נראה, איך שלא תסתכל על זה. א', להגיד שהעולם הבא כתוב בתורה במילים למה ניטב לך וארכת הימים, זה קשה. אבל גם אם נקבל את משנת הרמב״ם, עולה שאלת הפרופורציה. עולה שאלת הפרופורציה, כן, כלומר, לומר שהתורה כולה עוסקת, כל פרשיות הברכה והכללה עוסקות בהבא להיטהר מסעים בידו, ויש איזשהו מפי השמועה שעוסק בנושא האמיתי. אתם מבינים את הבעיה? יש, כלומר, גם אם נקבל את המשנה וגם אם נסכים שבלמה ניטב לך וארכת הימים אכן כתוב העולם הבא, אבל עדיין לא פתרנו את השאלה של שאלת הפרופורציה. אני יכול להעריך, שאלת, אני רק אומר את זה בקיצור למי שרוצה, יש תשובה מאוד יפה של הרב קוק, זכר צדיק לברכה, לשאלת הפרופורציה. מופיע באורות התורה, והרב קוק כותב שבכלל, אני כן אומר את זה כמה מילים, כי זה חשוב לנושא, לא לנושא שאנחנו לומדים, אבל לבחורי ישיבה זה מאוד חשוב. הרב קוק כותב ששאלת הפרופורציה היא תמיד פרופורציה הפוכה. כלומר, דווקא מה שמאוד מהותי, מאוד עמוק, התורה תאמר עליו רבע מילה, ודווקא משהו שצריך הרבה מאוד עמל, התורה תכתוב עליו הרבה. או בלשון אחר, כותב הרב, לו התורה הייתה מעריכה בעניין העולם הבא, היינו כולנו מהבילים את עניין העולם הזה ומתמכרים העיקר לעולם הבא ומזניחים את עולמו של הקדוש ברוך הוא ואת פיתוחו ואת פרו ורבו מילות הארץ וכבשוה וכדומה. ולכן התורה, דווקא בגלל אור הסנוורים של העולם הבא, התורה המעיטה ממנו מאוד מאוד והרחיבה דווקא בעבודה הקשה. מה זה קשור לאורות התורה? זה מה שקשור לבחורי ישיבות. מה זה קשור לאורות התורה? הרב גם מסביר ככה את היחס בין לימוד גמרא ללימוד אגדה. שהרבה פעמים אנחנו שואלים על שאלת הפרופורציה ההפוכה, האגדה, האמונה, עוסקות בשאלות הכי הכי חשובות. ואילו הסוגיה בגמרא עוסקת בשאלת המימוש הטכני לכאורה, ההלכתי שלהם. ובכל זאת אנחנו משקיעים את רוב זמננו בסוגיה בגמרא ואת מיעוט זמננו באגדה. והרב אומר, בדיוק באותה דרך. האגדה המהותית, המובנת, הנקלטת, היא מיידית, ואילו העבודה הקשה צריכה לעשות דווקא לצדדים הלמדנים, לרוחב המלא והגדול הזה, וזה דבר גם כן מרתק מאוד, הפסקה הזאת באורות התורה, והיא בעצם את, לכאורה מיישבת שאלת הפרופורציות ברמב"ם. אז זו אפשרות אחת. אמרתי שיש שתי אפשרויות גדולות, אז אם כן, אפשרות אחת היא בעצם לבוא ולא להסכים עם הנתונים, לא להסכים שהעולם הבא הוא נעדר מן התורה, הוא נמצא בתורה, והוא נמצא בפרופורציות הראויות בתורה, ופרשיית הברכה והקללה. אני רק רוצה להזכיר ש... סליחה, ואני רוצה לומר, מי שהולך בדרכו של הרמב״ם, אז גם על כל מיני פסוקים יטען שלמשל תורת הגמול גם נמצאת. כן, אחת הדוגמאות גם נמצאת בתנ״ך, צריך לקרוא אותה, כן? למשל בסוף קהלת, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתננו, למה היא שווה, אם לא לעמוד לדין, ועוד ימצא אותה בכל מיני מקומות. ובכל זאת, אז זאת תשובה אחת, אני מוכרח לומר שאני מאוד מתקשה בה, וגם רוב הראשונים לא הלכו בעקבותיה, אבל מילנו גדול כרמב״ם שלפחות זאת תשובתו וזה עניין. הדרך השנייה, בבו, קודם כל מסכימה עם הנתונים. שהעולם הבא באמת לא מופיע בתורה בצורה מסיבית, סליחה, לא מופיע כמעט בכלל, גם במקומות שאנחנו מצפים לו. ואז התשובה לשאלה הזאת יכולה להיות, זאת אומרת, יש כאן איזושהי סתירה, אני אסביר לפני, יש כאן איזושהי סתירה בין גודלו של העולם הבא לבין היעדרותו מהתנך. התשובה יכולה להיות איפה אחת משתיים. או שהיא תשנה את הבנתנו מה צריך להיות כתוב בתנך. זה הדרך שהלכו רוב הראשונים. כלומר, רוב הראשונים הלכו בדרך שמלמדת את היחס לתנך. ואומרת, אתה מצפה שהתנך יכתוב על הכל, לא נכון. התנך לא כותב על הכל, אלא, ותכף נראה על מה. זו אפשרות אחת. ואפשרות שנייה בדיוק לכיוון ההפוך. פתחתי את השיעור בהאדרת עניין העולם הבא, ואפשר שהתורה לא כותבת על העולם הבא, בשל העובדה שהתורה רוצה מאוד מאוד לגמד את העולם הבא, ולא בגלל שהוא מסנבר, אלא בגלל סיבה אחרת, שאנחנו עוד בעזרת השם נספיק לראות אותה עוד היום. אז אם כן, בואו נראה קודם כל את תשובות הראשונים, אפילו תשובות מנוגדות של הראשונים. ליחס בין התורה לבין העולם הבא, נתחיל ברבנו סעדיה גאון, ספר אמונות ודעות. והנה הוא מציב את השאלה. ואם יאמר אומר, הן לא נמצא מה שנזכה בתורה מן הגמול קים בעולם הזה בלבד? שאלה קצרה, חדה, בלתי ניתנת. אתם רואים שהוא מסכים עם הנתונים. והוא מה שכתוב בפרשת אם בחוקותיי ובפרשת והיה עם שמוע. כן? כלומר, אם כן, איפה העולם הבא? אומר רבי סעדיה גאון תשובה מאוד מפתיע. נאמר, כי הבורא לא עזבם מבלי גמול העולם הבא כאשר אנו עתידים לבאר. כלומר, עולם הבא הוא כן דבר מהותי, יסודי, והקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו בלי העולם הבא. אבל, ולא היה המפורש בה בהצלחת העולם הזה ורעתו, כי אם לשתי סיבות. כלומר, יש שתי סיבות למה התורה לא מפרשת את המקום הגדול והנשגב של העולם הבא צריך לתפוס בו. אחת מהנה, שגמול העולם הבא מפני שהם עומדים עליו קים בשכל כאשר בארנו, לא זכרתה הוא התורה קים בקצרה כאשר עשתה והיצב השם אלוקים על האדם לאמור, ולא אמרה אנוכי השם אלוקיך לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, כי השכל מורה על כל אלה, אבל הראתה ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל מפני שאין השכל מורה עליו, וכן לא הזכירה הגמול האחר בעבור ששמחה על השכל שיורה עליו. כלומר, סימן אחת, שימו לב לדבר מאוד מאוד מרתק, התורה לא כותבת את המובן מאליו, הוא ממעיטה מאוד במובן מאליו, ולכן לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, בעולם הבא בכלל לא צריך להיות כתוב. הוא מובן מאליו, הוא פשוט שהוא קיים, בלתי ניתן בלעדיו ועוד כהנה וכהנה, ולכן עומדים עליו בעזרת השכל. במה התורה כן מעריכה? התורה מעריכה מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל וכדומה, בגלל שלהפך השכל היה מורה לנו כן לאכול מעץ הדעת. זאת אומרת, התורה מעריכה במאכלות אסורות, התורה מעריכה בטומאה וטהרה, התורה מעריכה בעריות, עריות שלדעת הראשונים צריך הסבר טוב למה אסור עריות וכדומה. הרמב"ן שואל את זה על בפרשת עריות בפרק י"ח בויקרא, לכאורה התורה הייתה צריכה לצוות דווקא שיהיה מותר, טוב לו לאדם שעשיד בנו לביתו, כך שואל הרמב"ן, שעשית בנו לביתו, וכך נכסי המשפחה נשארים בתוך המשפחה והוא וכדומה, כלומר ועד כהנה וכהנה. זאת אומרת, שימו לב מה טוען הרס"ג. הרס"ג, כדי ליישב את הסתירה שבין משקלו הגדול של העולם הבא לבין הציפייה שלנו שהוא יהיה כתוב העולם הבא יהיה כתוב בתורה, מלמד אותנו משהו חדש על התורה, אבל תוך כדי כך גם משהו חדש על העולם הבא. התורה באופן כללי באה עם החידוש שבה, לא עם ה-obvious, לא עם המובן מאליו. המובן מאליו היא כותבת בקצרה, ואם זה עוד יותר מובן מאליו היא אפילו לא כותבת. אני מניח שאתם מכירים, רב עמיטל גם הביא את זה בספרו והארץ נתן לבני אדם, את משנת הרב קוק בשאלה למה איסור אכילת בשר אדם לא מופיע בתורה. אתם יודעים שלא כתוב בתורה שאסור לאכול בשר אדם. הרמב״ם טוען שזה איסור עשה, שאם כתוב את זה תאכלו, משמע שבשר אדם אסור לאכול, ואילו הרמב״ן חולק עליו, הרמב״ן אומר אין לב של אכילת בשר אדם. אומר רב קוק שלא נחשב שמותר לאכול בשר אדם, אלא בשר אדם הוא כל כך אסור עד כדי כך שהתורה בכלל לא כותבת אותו. לעומת זאת לא תרצח, התורה צריכה לכתוב, כי זה לא כל כך, אני מניח, כן, שתארו לעצמכם שהיו פה שני שלטים בישיבה, ממה הייתם מזדעזעים יותר? בחורי ישיבת הר עציון מתבקשים לא לגנוב, או בחורי ישיבת הר עציון מתבקשים לא לאכול בשר אדם. אתם לא זוכרים את זה, אבל מלחמת לבנון הראשונה, לא נולדתם עוד חלקכם, פורסם על, אני חושב שזה היה הסדרניקים, אני לא בטוח בכדומה, שהם היו קורטים אוזניים למחבלים. והארץ הזדעזעה. האמת היא, זה מזעזע, זה נכון. אבל שזה, או, למחבלים מתים, סליחה, שכחתי לציין את זה, לא חס וחלילה, לא למחבלים חיים. והארץ הזדעזעה, ובצדק, אני גם הזדעזעתי, אני זוכר, כן? אבל, שנייה, שאלה יהיו העבירות שלנו. ובכל זאת, אתם רואים את הזעזוע הגדול, כן? כלומר, את הזעזוע הנורא שיש מהדבר הזה. ואם כן, טען הרס"ג, כיוון שעולם הבא הוא כל כך שכלי, הוא כל כך מובן מאליו, הוא כל כך בלתי אפשרי בלעדיו, אשר על כן התורה, בדיוק כמו שהיא לא כתבה, איסור אכילת בשר אדם. זאת טענה ראשונה של הרס"ג, והיא מלמדת משהו. אומר, הדבר החשוב שהיא מלמדת בעיניי, זה לא רק על העולם הבא, זאת אומרת, היא מלמדת שני דברים חשובים. א', שעולם הבא היה לגבי הרס"ג עובדה שכלית, פשוטה, בלתי ניתנת גליזה, והיא מלמדת משהו מאוד מרתק על התורה. שהתורה כותבת רק את הדברים, או שפרופורציות התורה, שככל שהדבר נתפס יותר, מובן יותר, מוסכם יותר, כן, התורה כותבת את זה בקיצור. וככל שהדבר הוא בן אדם למקום, הוא חידוש יותר, הוא חוק, הוא זה, שם הפרשיות הגדולות של התורה, כלומר קורבנות, טומאה וטהרה, מחלות אסורות, עריות וכדומה. תשובה שנייה, כן.
יש דברים כמו עבודה זרה שזה מאוד ברור למה זה בעיה.
כנראה שלא, כנראה שלא. הראיה, הראיה, תראה זה להט, לעבודה זרה כן היה. אתה מבין? תראה זה להט כן היה. זה כנראה, זה לא נכון מה שאתה אומר. עכשיו, דבר שני, הצעה השנייה, והשנית, שורה רביעית מלמטה, והשנית, כי הנבואה ממנהגה להרחיב בדברים שהצורך מביא עליהם בקרוב, ותקצר בדברים הרחוקים. וכאשר היה צורך העם בעת שניתנה להם התורה לידיעת עניין ארץ כנען אשר הם באים אליה, הרחיבו להם בפירושו ובמה שיש בו מפרי עבודתם ואמרותם, ועל כן התחילה במתם ובמה שפרשת כי הארץ אשר אתה בא שם על רשתה לא כארץ מצרים, ורמזה לרחוק במאמר קצר לא בפירוש רחב. זו גם מתייחס הסתכלות מאוד מרתקת על התורה. שוב, זה אותו סוג של תשובה. עולם הבא קיים, והוא דבר מאוד מאוד גדול. אבל מאפיין שני של התורה, זה העובדה שהתורה עוסקת בעניינים הפרקטיים בעתיד הנראה לעין. בזה היא עוסקת. לכן התורה לא עסקה במשיח, היא רמזה עליו. בעשר שבט מיהודה, תקיע בשילה וכדומה. לכן התורה לא עסקה בעולם הבא, ולכן התורה לא עסקה, אולי לזה הוא גם מכוון, לא עסקה בירושלים. בהסכמת בית המקדש. כן.
זה
מתאים
לתור שנכנס לארץ, אבל אם אנחנו
אומרים
שהתורה נצחית, אז זה לא...
היא נכינה לי. אז מה שברור הוא שהרס"ג תפס את המושג התורה נצחית במובן הזה, זאת אומרת, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לסוגיה הזאת, זה בא ומלמד איך הרס"ג תפס את המושג נצחי. המושג נצחי זה לא שנניח שמה שנצחי עכשיו בתורה זה שאם יש אנס אז שהוא ישלם 100 שקל לאביה ולא תהיה לאישה כל ימיו. אתה מבין? כלומר, אתה צריך לשאול, איזה מסכת לומדים עכשיו? טוב, גיטין זה כן, לא חל בזה איזשהו שינוי דרמטי, אבל זה באמת, אתה יודע מה? גם בגיטין, סליחה. כלומר, השאלה, הרי בסופו של דבר התורה אמרה שאדם מגרש בעל כוחו, נכון? ואילו, אנחנו לא, האם אנחנו היום שקבענו את חרם דברנו גשום פועלים נגד התורה? האם בכלל, כלומר, מה שאני מנסה לטעון הוא שזו הזדמנות, אבל אני לא רוצה לנצל אותה עכשיו, כי אני רוצה ללמד את ענייני העולם הבא, לעסוק בשאלה, כשאנחנו אומרים שהתורה נצחית, מה נצחי ומה משתנה. אוקיי? אז בכל מקרה, לפי הרס"ג, הרס"ג טוען שהתורה בגדול, התורה נצחית ניתנה לדור. עכשיו זה נשמע משפט בעל סתירה פנימית, עכשיו יש לך לילה שלם לפענח אותו, אבל זה נכון, זה באמת תפיסת הרס"ג. אוקיי? אוקיי. אז הצד השווה, באבא נסכם, הצד השווה שבשתי תשובות הרס"ג, הוא שהרס"ג אכן רואה את עולם הבא בדיוק כמו הרמב״ם. שזה יסוד, עיקר, מהות, יעד וכדומה. אבל יש סיבות שנובעות מאופי התורה. למה התורה לא מביאה את זה לידי ביטוי? האחד, שהתורה לא עוסקת במובן מאליו, והדוגמה שנתתי, הרס"ג לא מביא אותה, הדוגמה הרס"ג נותן את הקיצור, לא תרצח, לא תנח, אבל הדוגמה שאני נתתי היא דוגמה מאוד חזקה של איסור אכילת בשר אדם, שהוא המובן מאליו. והדבר השני הוא שהתורה באופן כללי מתמקדת בהולכת הדברים שיפתחו את שערי ארץ ישראל בפני הדור הנכנס לארץ, בזה היא מתמקדת, ולכן כפי שאמרתי היא לא עוסקת במשיח, היא לא עוסקת בעולם הבא, היא לא עוסקת בירושלים, היא לא עוסקת בדברים שהם לטווחים ארוכים. היא רק אומרת המקום אשר יבחר השם, יהיה פעם זה, נגיע לירושלים, נראית. זו תשובת הרס"ג. עכשיו שימו לב לתשובת אבן עזרא, שהיא בדיוק הפוכה, אבל היא בעצם אותו דבר. אני אומר שוב, משהו בעל סתירה פנימית, תכף נראה. אבן עזרא מתחיל להביא כל מיני ראיות שעל עולם הבא. תסתכלו בשורה החמישית. ורבנו היי זל אמר, כן, בציטוט מאבן עזרא, ורבנו היי זל אמר, כי לא צריך הכתוב לפרש דבר העולם הבא, כי היה ידוע בהעתקה. כלומר, דומה מאוד לתשובה של רבי סעדיה גאון, כלומר אפשר להגיד שזה תשובת הגאונים, עולם הבא היה ידוע, לא צריך בכלל לכתוב אותו. אומר אבן עזרא עצמו, ולפי דעתי, בדיוק להפך, שהתורה ניתנה לכל, לא לאחד לבדו, ודבר העולם הבא לא יבינו אחד מיני אלף, כי עמוק הוא, עכשיו מילים מאוד קשות, ושכר העולם הבא תלוי בדבר הנשמה, והנה הוא חלף עבודת הלב, ועבודתו להתבנה למעשה השם, כי הם הסולם לעלות בו אל מעלה דעת השם, שהוא העיקר. עכשיו, חלק גדול מהמילים הבאות אני לא מבין, והראיה שאני לא מרגיש מצוקה שאני לא מבין, היא שתי המילים האחרונות שמופיעות ברס"ג, באבן עזרא, תפחו את הדף, וזה והמשכיל יבין. אתם מבינים שאם הוא כותב המשכיל יבין זה לא אני, וזה אחת השיטות של אבן עזרא לכתוב דברים סודיים. אתם יודעים שאבן עזרא באופן כללי, כשהוא מטפל בשאלות קשות, הוא תמיד כותב בשפה אזוטרית, בשפה סודית כזאת, שאני אתן דוגמה, מי שרוצה, שיוכל לראות בתחילת דברים. למשל, הרי תחילת דברים יש לכאורה ראיה שלא משה רבנו כתב את ספר דברים. שהרי, או לפחות לא את הפתיחה לספר דברים, שהרי כתוב בעבר הירדן, בארץ מואב, הואיל משה דיבר בארץ התורה הזאת לאמור. איפה זה עבר הירדן? עכשיו, אם אתה עובד בערבות מואב, אז איפה זה עבר הירדן לגביך? ארץ ישראל המערבית. אז מי שקורא לערבות מואב עבר הירדן, פירושה של דבר שהוא נמצא עכשיו בארץ ישראל. אז לא משה רבנו כתב? קשיו. אבן עזרא אומר, מראה עוד פסוקים בתורה שנראה שמשה רבנו לא כתב אותה. יש עוד פסוקים בתורה. אני לא מדבר על שמונת הפסוקים האחרונים בתורה, אבל יש עוד פסוקים בתורה שנראה שמשה רבנו, פרשת השבוע הבא, וזה אבן עזרא דווקא לא מביא שמה, ואלה המלכים אשר מלכו באדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. מתי נכתב פסוק הזה? לכאורה בימי שמואל, נכון? ויש עוד פסוקים כאלה. ואז כותב אבן עזרא, ואם תדע סוד השנים עשר אז תבין, או משהו כזה. מי שידע את סוד השנים עשר מוזמן להבין, אבל אוקיי. אבל בלי להגיע עד סוף אבן עזרא, אתם שמים לב שאבן עזרא אומר בדיוק הפוך מרס"ג, אבל בעצם את אותה תשובה. לאמור, עולם הבא זה הדבר הכי חשוב שיש. למה התורה לא כתבה אותו? התורה לא כתבה אותו כי הוא לא מובן. זאת אומרת, התורה ניתנה לבני אדם, והתורה כתבה דברים שבני אדם כמונו יכולים להבין. בזה היא עסקה. אבל התורה לא כתבה ולא עסקה בתחומים שהם רק ליהודי סוד. את זה היא רמזה פה שם וכדומה, אבל היא לא עסקה. התורה היא מאוד, דיברה התורה כלשון בני אדם, אלינו היא דיברה. וכיוון שאנחנו לא מסוגלים להבין, לדמיין, לקלוט בכלל מה זה אותו עולם הבא, לפיכך התורה לא הבליטה את זה, לא כתבה את זה, לא העריכה בזה, צמצמה בזה וכדומה. עכשיו, האם אתם שמים לב, מבחינה מסוימת אתם יכולים להגיד לי, זה בדיוק הפוך מרס"ג. הרי רס"ג אמר שהתורה, עולם הבא לא נכתב כי הוא מובן מאליו. ואבן עזרא אמר שהתורה לא כתבה כי הוא לא מובן בכלל. אבל הצד השווה שבשני הטיעונים האלה הוא שהתורה לא צריכה לשקף את חשיבות העולם הבא. העולם הבא הוא חשוב מעין כמותו, אבל התורה לא צריכה לשקף את זה. ולמה היא לא צריכה לשקף את זה? היא לא צריכה לשקף את זה כי היא כותבת לאור עקרונות אחרים. היא כותבת דברים מובנים, היא כותבת דברים לא מובנים, זה לא משנה, כן? היא כותבת דברים למחר, כלומר לעכשיו ולא לעתיד לבוא רחוק. איך שאתה לא תסביר, ולכן אמרתי בתחילת השיעור, שהתשובות השונות מלמדות אותנו גם דברים על התורה, לא רק על העולם הבא, אלא על התורה. זו אפשרות אחת. האפשרות השנייה בתוך הדרך הזאת, היא לעניות דעתי מה שאומר רבי יהודה הלוי, ורבי יהודה הלוי אמר, לדעתי, תכף נקרא את זה, שעניין העולם הבא לא כתוב בתורה, לא בגלל התורה, אלא בגלל העולם הבא. זאת אומרת, יש מגמה מפורשת של התורה לגמד את נושא עולם הבא. עולם הבא צריך להיות מגומד. אבל נראה איך רבי יהודה הלוי הגיע לזה שוב, אני לא מלמד כאן כוזרי, אנחנו נקרא את זה מאוד מהר, רק כדי להבין את העיקרון. מלך כוזר תוקף את חבר ואומר לו, תשמע, מה שהדתות האחרות מבטיחות בעולם הבא הרבה יותר מרשים משלכם. כן, מה אתם מבטיחים? כן, האמת היא שאתם לא מבטיחים בכלל עולם הבא. הם מבטיחים גן עדן, גיהנום, עולם הבא, על שהידים וכדומה וכדומה. אז זה הכל לא. לא, העסקה לא כדאיית, כן, אבל לא כדאי להיות יהודי. ולא, סעיף קוף דלת, אמר הכוזרי, ולא יהודי הדתות האחרות עשירים יותר ומשופעים מיהודיכם. אמר לו החבר, תשמע, אני לא מתרגש. אכן כל אלה יהודים לאחר המוות, ובחיים אין דבר מהם ואין גם דבר שירוע עליהם. אין בעיה, אני יכול להבטיח. הדתות יכולות להבטיח. הבטחות אחרי המוות. תשמע, אם תתקיים מצוות אחרי המוות, יהיה לך זה ויהיה לך זה ויהיה לך זה, ואף אחד לא יגיש את השטר הזה לפירעון. כן, לכן, למה אתה מתרגש מהעובדה שהדתות האחרות מבטיחות כל כך הרבה דברים? אומר מלך כוזר, האמת היא שאתה צודק. אמר הכוזרי, נכון הדבר. אתה יודע מה? אפילו הם לא מאמינים בהבטחות שלהם. עדיין לא ראיתי איש מן המאמינים ביהודים הם מתאבל לך שתם. כלומר, אם הם היו באמת מאמינים בכל מה שמצפה להם בעולם הבא, אז כל אחד מה היה רוצה לעשות? היה רוצה למות, כמה שאתה אומר. ובסך הכל, בן אדם רוצים לחיות. הוא שם דבר שהם סתם רמאים, עצמיים. כן? ולהפך, אילו יכלו, יכל לדחותם ולאחר בו עם לאלף שנים ולהישאר עד אז בכלי החיים עם כל איסורי העולם הזה, ואם יצא בן אשר בו, היה בוחר בכך. אז החבר עכשיו שם לו מלכודת. אמר החבר, אך מה לדעתך, יאמר, האיש שראה בעיניו את המעמדים הגדולים בהם נגלה כבוד מלכות שמיים? כלומר, מה אתה אומר לגבי אותו זה שיודע בוודאות שיש עולם הבא? בוודאות שיש עולם הבא, שאצלו זה לא ספק. אז לפי אותו קו, אמר הכוזרי, זה בלא ספק יתאבק, כי תהיה נפשו תמיד נפרדת מחושיו, ותישאר תמיד נהנית מן הזיבה, איש כזה ודאי מתאבל למות. אז אם כן, בעצם, היינו מצפים, למשל ממשה רבנו, לרצות למות. ואז בא החבר עם בשורה מאוד מאוד משמעותית. אמר החבר, לא כן, יעודנו הם כי נדבק בעניין האלוהי על ידי הנבואה, וכל הקרוב לה, וכי יתחבר העניין האלוהי בנו באותות גדולה, במראות כבוד ובנפלאות. ולכן לא נאמר בתורה אם תעשו ככל המעזות אביכם אחרי מותכם אל גנות ואל מקום תענוגות, כי אם וייתם לי סגולה ואני אהיה לכם לאלוהים ואנהיגכם, ואנשים מכם יהיו עומדים לפניי ועולים השמיימה כאותם שהיו מתהלכים בחייהם בין המלאכים, והמלאכים ייראו לכל אחד מאלה בן אדם להבדיל בינו לבינם, ואף מלאכי יהיו מתהלכים בקרבכם בארץ ותראו אותם בבואם בודדים ובמחנות לשמור עליכם ולהילחם לכם, ותאריכו ימים על הארץ שבסיועה הגעתם למדרגה הזאת היא אדמת הקודש, ויהיו הסבה בארץ הזאת ורעבה טובתה ורעתה תלויים בעניין האלוהי לפי מעשיכם, ויהיה מנהג הטבע נוהג בכל העולם כולו אך לא בכם, כי כל עוד שכינתי שורה בקרבכם תראו סבה בארצכם וגשמכם יבואו כסדרם, לא יחחשו זמניהם בכל העולם כולו אך לא בכם. סליחה, ותגברו במתם מספר על אויביכם, ובזה תדעו כי עניינכם נוהג לא לפי חוקי הטבע, כי אם לפי רצוני. אך בעבורכם על דבריי תראו רעב ובצורת ונגב וחיה רעה, גם בימים אשר כל העולם כולו שרות בשלווה. אז תדעו כי עניינכם מונהגים על ידי דבר העומד למעלה מן החוק הטבעי. זה חלק א', חלק ב', וכל זה נתקיים. כל היהודים הכלולים בתורתנו באו. אין לחוש איפה פן לא יוסיפו להתקיים. לעומת זה כל יהודי הדתות האחרות יכללם שורש אחד, והוא התקווה להיות קרוב לאלוהו ולמלאכיו, ומי שהגיע למדרגה הזו לא יראה מוות, לכן תורתנו היא מוכיחה את יהודה במראינה. כן, תשובת רבי יהודה הלוי לדלות של ההבטחות שיש בתורה היא מתחלקת לשני חלקים. נתחיל קודם כל בחלק השני, שלא תחשוב, יש עולם הבא גם לשיטתנו. על זה אין ויכוח. לא רק זה, אצלנו כדאי העסקה יותר טובה, כי אצלנו עולם הבא הוא ודאי. ולמה העולם הבא שלנו הוא ודאי? כי ראינו את המימוש של ההבטחות בעולם הזה כבר. ולכן רק אומה שראתה את המימוש בעולם הזה וראתה את הזיקה שבין צדיקותה, ישרותה, אמונתה וכדומה ובין ה... ובין המציאות, רק היא יכולה להיות ודאית שיש לעולם הבא. אבל זה לא, רק שנייה, זה לא כל כך מה שמעניין אותנו, זה חנן. שימו לב למה טוען רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי אומר, התורה בכוונה העלימה את העולם הבא, ושאל העובדה שהיא רצתה לומר לנו במפורש, להתמקד בתודעה שלנו במקום אחר לגמרי. יש לקדוש ברוך הוא, הבשורה הגדולה של התורה היא העולם הזה. זאת הבשורה הגדולה שלה. היא העולם הזה כמקום המפגש שבין אלוקים ואדם. היא המקום שבו מתרחשת הדרמה הזאת. שהקדוש ברוך הוא האין סוף ברא את העולם הזה, ופה אנחנו נפגשים איתו בארץ. והתורה באה ואומרת, עזבו, היא קוראת לנו, בניגוד נניח לרס"ג, לרמב"ם וכדומה, עזבו את עניין העולם הבא. גם אם אתם חכמים ומסוגלים להבין אותו, תעזבו אותו. וגם אם אתם לא חכמים ולא מסוגלים להבין אותו, עזבו אותו. לא זאת הנקודה. כאשר אנחנו חיים כאן בעולם הזה, תודעתנו צריכה להיות החיפוש המתמיד אחר מימוש הרצון האלוקי והייעוד האלוקי של החיבור בין אלוקים ואדם כאן בארץ. זוכר שלימדתי בתיכון את זה ולא בדיוק הביאו את הטיעון, ניסיתי להדגים את זה על ידי ההבדל בין לשרת בשריון לבין לשרת בסיירת מטכ"ל. לשרת בשריון, אז אומרים לך, תשמע, אם תהיה חייל טוב תצא הביתה לשבת. כשאתה מסיירת בסיירת מטכ"ל אומרים לך, אם תהיה חייל טוב תצא לפעולה. עולם הבא בתפיסה של שאר הראשונים זה אם תהיה חייל טוב תקבל עולם הבא בהמשך. עולם הבא לפי רבי, או יהודי התורה לפי רבי יהודה הלוי, כפי שהוא קורא בתורה, זה אם תהיה צדיק אתה תזכה לחיות חיים של צדיקים כאן בארץ, וכאן אתה תפגוש את השפע שניתן לך כי השם נתן לך את השפע. כלומר, כך הוא קרא את פרשת ויהיה עם שמוע. ויהיה עם שמוע תשמעו למצוותי השם הולכים צוות חמי יום לעבד השם הלוקחם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. אז תזכו לא מטר יהיה השכר, אלא השכר העיקרי הוא עצם העובדה שהמטר מגיב לצדיקות שלכם. אתם תזכו לחיות חיים מדהימים שבו המטר מגיב לצדיקות שלכם והרעב והבצורת מגיבה לרשעות שלכם. זה הייעוד. והייעוד הוא שאתם תראו שבהשראת שכינה העולם, אני קורא אותו משפט, ויהיה מנהג הטבע נוהג בכל העולם כולו, אך לא בכם. ותדעו כי עניינכם נוהג לא לפי חוקי הטבע, כי אם לפי רצוני. אגב, גם כשיהיה רע אתם תהיו בזכות הגדולה הזאת. זה החידוש הגדול שלו. בשנה מסוימת, גם הרע, כשאתם יהיו רשעים, תהיה לכם את הזכות לחטוף מכות. משהו בכלל לא מובן מאליו. תהיה לכם את הזכות לכך שהקדוש ברוך הוא מגיב אפילו למעשיכם הרעים. אז אם הקדוש ברוך הוא מגיב גם למעשיכם הטובים וגם למעשיכם הרעים, כדאי לעשות את הטובים. כן? כלומר, כדאי להיות בטובים. אבל גם ברעים השם שם. ובעצם כאשר אנחנו, כלומר, אם אתה שואל, אז למה בסופו של דבר יש חוסר פרופורציה בין העולם הבא הענק לבין התורה? לא! העולם הבא הוא לא הענק. לא נכון. העולם הבא, יש גם בסוף צ'ופר, לקבל אותו. אבל זה לא הנושא. הנושא שמפעים אותנו, שמפעיל אותנו, שגורם לנו לחיות בתוך המסגרת של הקיום שלנו, זו המסגרת המאפשרת, הבשורה שהעולם כאן מאפשר לנו לפגוש את הקדוש ברוך הוא כאן, בעולם הזה, במצבנו, בעולמנו, בקיומנו, בארץ הזאת. כן.
יכול להיות שבעצם הסיבה של ההתעסקות בעולם הבא יותר מאוחרת זה בגלל שעזבו את הארץ. זאת אומרת, כל עוד הם היו בארץ ישראל, לפי הכוזרים, בעצם כל עוד הם היו בארץ.
את הניתוח הזה כתב הרב קוק זר צדיק לברכה בכמה וכמה וכמה מקומות. זאת אומרת, אני אסביר רק מה שניתן פה. שאם אנחנו רוצים להבין, הרי אמרתי שאחד, איך פתחתי את השיעור? אמרתי, אז אם כן, זה דבר נורא מרתק. למה העולם הבא, אם הייתי שואל את רבי יהודה הלוי, אם העולם הבא הוא כל כך מגומד בתורה, בכוונה, מלכתחילה, בשל היעד הזה, אז מה קרה ב-2000 השנים האחרונות, שהעולם הבא הפך להיות תודעת מרכז העיסוק, התודעה המרכזית? זה, את השאלה הזאת, הרב בנה על הברייתא שאומרת שבתחילה לא היו אומרים מן העולם ועד העולם, כיוון שאמרו, זה, אז התחילו, אז הרב בנה את התשובה שלו בכמה מקומות, גם כן באותה פסקה באורות התורה, וכן באורות, בדיוק את הטענה שלך. מתי הפך להיות העולם הבא מרכז העיסוק? בשעה שנעתקנו מבית חיינו ונעתקנו מהיכולת למלא את החיים במפגש עם הקדוש ברוך הוא, אז מה שנותר לנו זה באמת מה שההבטחות שנמצאות מעבר. ואני רוצה לומר גם תופעה מאוד מעניינת. לדעתי אחת הראיות החזקות למה שאתה טוען, ואני, כפי שאמרתי שהרב קוק טוען את זה, זה אנחנו. אני מעריך שבעצם היהדות שלנו היא יהדות כוזריסטית. למור, אם אני מנסה לבחון בשיח שלנו, של למה לשמור מצוות, מה אנחנו מחכים בתלמוד תורה, ועוד כהנה וכהנה, עולם הבא לא מחכב שם. לא מחכב שם. דברים אחרים לגמרי נמצאים שם. אני חושב באמת, אם אני הייתי סורק את כל מה שנכתב בדפי קשר של שיבת הר עציון, למשל, והייתי מחפש כמה פעמים מוזכר עולם הבא, חוץ מסוגיה למה עולם הבא לא מוזכר, אני לא חושב שזה, אני לא חושב שזה בשיח. עכשיו אני אומר את זה כאילו כחוקר, לא כמביע עמדה. כמי שעומד מ... אני חושב, לא, אני לא, לא מנוי על דפי קשר, אבל לפחות בישיבת פתח תקווה, זה ככה, ואני מניח שאין שום הבדל משמעותי בין, בעניין הזה, בין ישיבת הר עציון לישיבת פתח תקווה. לא חושב. וכן הלאה. כלומר, באמת עולם הבא, זה, אם דיברנו על התופעה הזאת של משהו שהיה נעלם, הפך להיות מרכזי, במידה מסוימת, עולם הבא נעלם מהשיח. ואני חושב שתשאלו את עצמכם בכל הפעולות שעברתם, בכל הסמינרים ששמעתם, בכל השיעורים שיש כאן בישיבה וכדומה, על שאלת המוטיבציה, שאלת החיפוש, על שאלת הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, שאלת הדבקות וכו', הם כולם oriented, כן? כלומר, מכווננים לכיוון העולם הזה, לכיוון המפגש עם הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. זה באמת תופעה מעניינת שהתחלתי בתחילת השיעור על משקלה של עולמות רוחניים ותופעות רוחניים. זה עוד יותר מחזק את מה שטענת. כן? כלומר, העניין הזה. כן?
אם
ליאל
טוען שהכרת העולם הזה, אבל כמו שדבר הוא נגמר אחרי 80-90 שנה, והכרתי הוא נגמר, אחרי זה...
אז שאלה מעניינת. שאלה מעניינת. יכול... התשובה לא חייבת להיות העולם הבא. התשובה יכולה להיות, תשמע, בסופו של דבר, את השאלה הזאת ממלא מחמד כדול חשאל מישהו לפניך. זה כהלת. כן? וכהלת צריך להבין, עכשיו מדבר פשט, שהוא שאל מה יתרון לאדם, אז יתרון זה לא advantage, זה טעות. יתרון, אם תסתכל טוב, זה מה ייוותר לאדם בכל עמלו שיעמול תעמל. כלומר, את כהלת מטרידה שאלת מה יישאר ממני, ויכול להיות שהתשובה בכלל היא, שמה שנשאר ממך בעולמך, בעולם הזה, זה ילדיך, זה התורה שהצבת, זה התיקון עולם שאתה תיקנת, וכדומה, כלומר, לא בהכרח שהתמורה היא בעולם הבא. כבין? לא בהכרח, יכול להיות, הנה חינמי, שבאמת, ב-90 השנה האלה, אתה גם חורץ את השאלה מה נשאר בעולם הזה ממך. או, בכיוון אחר לגמרי, שמקובל, אני רק אומר את זה, אני לא, זה לא, לא עולמי הרוחני, של תורת הגלגול. כן? כלומר, שבסופו של דבר, אתה שב לפה. עכשיו, אני מצכיר רק את תורת הגלגול, כי לפחות רוב הראשונים, כל הראשונים שלמדנו היום, היו מגלגלים אותנו מהשיעור, אם היינו נזכיר את תורת הגלגול, אבל אתה מבין? כלומר, יכולות להיות תשובות אחרות מאשר עולם הבא לשאלה שלך. זה מה שאני רוצה לומר. לדוגמה, שאלת מה אתה מותיר בעולם. וכן. רבי יהודה לוי כופר בו, רבי יהודה לוי למשל, לדעתי, שוב, צריך לומר שזה דיאלוג, רבי, אני לא יודע, אבל אני רוצה לתוך התשובה די מדהימה לשאלה הזאת של צדיק ורע לו למשל, אבל אני מחייבת עכשיו לכתוב אנציקלופדיה עלינה, אז אני רק אומר את השורה האחרונה, תשים לב שבעיית צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, לא עולה, לא עולה, עד אמצע ספר מלכים א', לאורך כל התורה, יהושע, שמואל, שופטים, שמואל, עד ימי אחאב. אין בעיה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. תמצא אחד. לא תמצא. זאת אומרת, שבעצם... מה?
איוב, למה אתה אמר שזה היה בתקופת משה?
בסדר, אתה תראה מה אתה צריך בשביל זה, אוקיי? וזאת אומרת, שכדי... זאת אומרת, יכול להיות שרבי יהודה הלוי יטען, אין, בשעת הופעת שכינה מלאה, אין בעיה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. היא לא קיימת, לפחות לא במובן הלאומי, במישור הלאומי. אתה מבין את הנקודה? כלומר, רבי יהודה הלוי יכול להיות שהוא יוציא אותך מהקופסה לגמרי מקריאת, או בכלל, רבי יהודה הלוי קרא את התנ"ך בצורה מאוד שונה משלנו, בהרבה תחומים. אבל הרבה פעמים הוא יותר מכוון לפשט. טוב? טוב, יש לנו דקה, אני רואה איזה... רצית, מישהו רואה? כן.
התשובה
נכון, בשעת תחיית המתים. גם היא לא כתובה בתורה, אז תצטרך לחזור לאותה שאלה, כן? אבל אולי תחיית המתים, הנה, תשובה אחרת יכולה להיות. כן? בכל מקרה, כן.
אפשר גם להגיד שלפי כולם יש עולם הבא.
כן, גם רבי יהודה הלוי לא כופר בעולם הבא.
יש את המקום של העולם הבא, רק זה לא העיקר.
אני מבין, אבל אני מעדיף, אתה תודה שאם אני צודק בתשובה הקודמת היא יותר טובה. אתה מבין מה אני מכוון? כלומר, יש אתה אומר, לא אותו דבר, לא מרכזי, בכל זה מולה, אתה אומר, אין תופעה כזאת בכלל. אם אני צודק, אז יותר... לא אמרתי שאני צודק, אבל אם אני צודק, זו תשובה יותר טובה. אז אוקיי. אז לפחות נסכם רק, מה שלמדנו היום, זה שעיקר אמונה כל כך גדול כמו עולם הבא לא מופיע בתנך בפרופורציה הראויה שלו. ובעצם השאלה הזאת מעלה שאלות, או לא, סליחה, מאפשרת לבחון הן את שאלת העולם הבא והן את שאלת התורה. משם שלמדנו היום רעיונות מאוד יפים גם על העולם הבא וגם על התורה כפי שהם מופיעים כאן בדברי הראשונים. טוב, יש כוח.